שלום וברכה, ברשות ראש הישיבה. כידוע, יש לכל חג סיבה. יש הרבה מאורעות, והסיבה צריכה תמיד להיות איזשהו מאורע שקרה לעם ישראל. למשל, יש לנו חג שהשורשים שלו כבר בבריאת העולם, והוא חג החנוכה. וחג החנוכה, המקור שלו זה בזה שהקדוש ברוך הוא סידר שיש יותר אור בעולם החל מכ"ה בכסלו, לכן יש חג לאור בכ"ה בכסלו ואילך. אף על פי כן הדבר הזה לא נקבע לחג בעם ישראל, כל זמן שלא היה אירוע היסטורי, פוליטי, ממשי, דהיינו טיהור המקדש על ידי החשמונאים, שמצדיק קביעת חג לדורות. אז אותה שאלה נשאלת, מה הסיבה של חג ראש השנה ויום הכיפורים הבאים עלינו לטובה, מה הסיבה ההיסטורית של החגים האלה? זאת השאלה שאנחנו נעסוק בה כעת. למשל, יש בלוח השנה העברי יום שמציין את בריאת העולם. מישהו יודע מתי זה? השבת, נכון? שבת זה היום בלוח שלנו שמציין את זה שהעולם נברא. כלומר, חג בריאת העולם של היהודים הוא יום השבת כל שבוע. עכשיו נשאלת השאלה, מה עם ראש השנה? מה התפקיד של ראש השנה? אז אולי פה מישהו יגיד, אני לא אתן לכם להגיד כי אתם רבים ואז יעשה פה מאומה, אז אני אציע במקום המציעים, אולי זה בגלל שאז נברא העולם. אז אני שואל אותך, שואל העונה היקר, מה ראית לחלוק על דעת רבי יהושע? וכי רבי יהושע שאומר שהעולם נברא בניסן לא היה מציין את ראש השנה כל שנה? אם הייתי שואל את רבי יהושע, למה אתה חוגג בראש השנה? הוא לא היה אומר לי בגלל בריאת העולם. אז אם כן, לא יכול להיות שהסיבה של החטא יהיה... החטא, וואי. הסיבה של החג, אסור לדבר על חטאים ראש שנה, אגוז בגימטריה כמעט חטא, אסור, רבי, לא יכול להיות שהסיבה של החג תהיה תלויה בדבר שהוא שנוי במחלוקת בנתנאים, שרבי אליעזר אומר בתשרי נברא העולם ורבי יהושע אומר בניסן נברא העולם. אז זה ברור, זאת לא הסיבה. בנוסף לכך, הרי לא ייתכן לחגוג את בריאת העולם כסיבה לחג, הרי אנחנו לא היינו שם. מישהו זוכר פה את בריאת העולם? מישהו היה פה? אתה זוכר? איפה היית? זה כבר יוב נשאל. איפה היית בייסדי ארץ? כן, כלומר, ברור שלא. אז אם כך, לא ייתכן שנעשה מזה חג. בכלל, כדי לעשות חג, צריך לזכור משהו. ובריאת העולם בהגדרה איננה ניתנת לזיכרון. בגלל שהיא הראשית של היותנו, לכן לא יכול להיות שנעשה מזה חג. אלא מה? לא נותר לנו אלא להסתכל בגמרא. הגמרא אומרת, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. זאת מסורת האומה, ולפי הסוגיה בתלמוד, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע מסכימים בדבר הזה. הם חלוקים בהרבה דברים ביחס לניסן ותשרי, אבל שניהם מסכימים שבראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. במילים אחרות, ראש השנה הוא החג שמציינים היהודים כדי לחגוג את החירות. חג החירות של היהודים, הלא הוא ראש השנה. אגב, עד יציאת מצרים עברו שישה חודשים ומחצה. שישה חודשים וחצי. במשך שישה חודשים וחצי, עד פסח, מצרים הפכה להיות המקום שנעים לגור בו. נחמד מאוד במצרים, לא משעבדים אותך, ולכן כל הרעיונות האלה של משה ואהרון שכדאי לצאת אל המדבר מתחילים להיראות מפוקפקים. וזה מסביר מדוע הרבים באמת לא רצו לצאת, וזאת כנראה תופעה קבועה, קטגוריה קבועה של תהליך הגאולה, שיש לקראת סיומה של הגלות תקופה של אמנסיפציה, תקופה של שחרור שגורמת להתאהב בגלות, ואז הרעיון של הגאולה נחלש. ואז יש גם סכנה של שואה. על כל פנים, ראש השנה, אם כן, הוא הזמן שבו אנחנו מציינים את המאורע הראשון של שרשרת המאורעות של יציאת מצרים. וזה מסביר לכם מדוע גם בתפילה וגם בקידוש, אנחנו אומרים על ראש השנה, יום הזיכרון הזה, זכר יציאת מצרים. שאלה הבאה, מהו המאורע שמציין יום הכיפורים? אולי מישהו יודע מה זה להציע? הלוחות השניים, נכון? במילים אחרות, היום של קבלת התורה בלוח העברי הוא יום הכיפורים. כך שבלוח העברי יש לכם יום חג החירות וחג קבלת התורה, שהם ראש השנה ויום הכיפורים. כל מה שחשבתם עד עכשיו על פסח ושבועות, שימו בצד. עכשיו, על פי זה אני מתחיל להבין משהו. מהו מרחק הזמן בין המאורע שראש השנה מציין לבין המאורע שיום הכיפורים מציין? כמה זמן עבר בין שני המאורעות האלה? שנה ועשרה. הרי ראש השנה מציין את ההפסקה של עבודת אבותינו במצרים 6.5 חודשים לפני יציאת מצרים, ואילו הלוחות השניים ניתנו כשישה חודשים לאחר מכן ביום הכיפורים. כך שעברו 10 ימים בין ראש השנה ליום הכיפורים. יוצא שראש השנה מציין את התחלת השרשרת של המאורעות של יציאת מצרים, ויום הכיפורים מציין את הסיום של שרשרת המאורעות של יציאת מצרים. כך שאפשר לומר, הכל התחיל בראש השנה והכל הסתיים ביום הכיפורים. עכשיו אני מתחיל להבין משהו שעד עכשיו לא היה ברור לי. בראש השנה האדם נידון ונקבע גורלו, גם פרנסתו וכדומה, עבור השנה שמתחילה. ביום הכיפורים אני עושה תשובה על החטאים שעשיתי בשנה שעברה. יוצא שראש השנה שייך לשנה החדשה, ואילו יום הכיפורים שייך לשנה הקודמת. עכשיו, עולה ממלא שאלה, לאן שייכים 10 הימים שמראש השנה עד יום הכיפורים? לאיזו שנה הם שייכים? לקודמת או לחדשה? כנראה לאף אחת מהן. יש לי אפילו הוכחה לזה. כמה ימים יש בשנה? 354, אתה אומר? מה עם 8 שעות ותתרו חלקים? אז תהיה לארג'. קצת היום ככולו, 355. נכון, בשנה יש. מה? וההוכחה שזה נכון, מה שהבחור היקר הזה אומר, זה שיש, שהגימטריה של שנה זה גם כן 355. אבל אני שמתי לב שבאופן ממוצע בשנים יש 365 ימים ורבע, אז כנראה הוסיפו 10 ימים. מה זה התוספת הזאת? אלה הם הימים שעומדים בראש השנה, הם מעל הזמן. משהו שנמצא מעל הזמן הוא לא בזמן. לכן יש אפשרות בימים האלה להשתחרר מן הכבלים של הזמן, ואפשר לעשות מסעות בזמן, דהיינו לנסוע אל העבר וגם לנסוע אל העתיד. לתקן מעשים שנעשו בעבר ולחזור אליהם כאילו הם בהווה, וגם לקבל לעתיד שלא לשוב עוד לחיסלה. אם כן, אנחנו מבינים שאותם 10 ימים הם 10 ימים שמעל הזמן, הם השורש של התשובה. דבר פשוט, בעצם הם הימים של וו ההיפוך. כידוע לכם, יש בעברית תכונה שלא נמצאת בשום שפה בעולם, כולל בשפות השמיות הקרובות אלינו. יש וו שמהפכת עבר לעתיד ועתיד לעבר. זה כנראה באינטואיציה של השפה העברית הרעיון של התשובה שנמצא ביסודה של העבריות, וזה בעצם מתברר 10 ימים האלה. לפי זה גם מובנת הלכה אחרת לגמרי. יש הרי הלכה שכל 50 שנה מגיע שנת היובל, משחררים את העבדים. מתי זה מתחיל? מתחיל ביום הכיפורים, נכון? הרי בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. יובלי. כלומר, החירות מתחילה ביום הכיפורים ותקיעת שופר ביום הכיפורים. איפה כתוב בתורה שצריך לתקוע בשופר באיזשהו חג? ביחס לאיזה חג? ביחס ליום כיפורים של יובל. זה המקום היחיד. זה שאנחנו תוקעים בשופר בראש השנה, למדנו את זה בגזרה שווה. אבל עיקר תקיעת שופר היא התקיעת שופר של פעם ב-50 שנה ביום הכיפורים של יובל, ומזה נגזר גם השופר של ראש השנה. זה דבר שמאוד מאוד מעניין, זה בא לומר שהשופר ביסודו שייך לשחרור מן העבדות. איזו עבדות? מה שהרב קוק קורא לו, העבדות החטאית. החטא מטיל על האדם עבדות, ויש הזדמנות להשתחרר מן הכבלים של החטא. וזה בדיוק מה שנעשה באותם 10 ימים. אבל יש פה בעיה. אדם שיצא ממעמד של העבד למעמד של בן חורין, מה הוא עושה מחר בבוקר? מה הוא חי? מה הוא אוכל? אדם שעכשיו גמר שנות עבדות רבות, הגיע שנת היובל, משחררים אותו. ממה הוא אוכל מחר בבוקר? איזה כסף? יש לו קצת מענק, נכון? מענק שחרור. בסדר, גמר ויכול אותו. מה הוא עושה עכשיו? הולך לעבוד. יוצא שאדם יוצא מעבדות, לעבדות. כלומר, הרי העבדות היא דבר טבעי בעולם שלנו. צריך להתפרנס, צריך לעבוד, יש לך מעסיק, או אתה אפילו עצמאי, לא משנה. אתה משועבד לעבודה. ישנה רק תקופה אחת בלבד שבה האדם הוא בן חורין באמת, ואלו הם העבדים המשוחררים בין ראש השנה ליום כיפור של יובל. התלמוד אומר בברייתא שהעבדים המשתחררים בשנת היובל בין ראש השנה ליום הכיפורים לא היו משתעבדים ולא הולכים לבתיהם, אלא היו יושבים ואוכלים ושמחים ועטרותיהם בראשיהם. הביטוי הזה מזכיר לכם משהו? גן עדן, נכון? משהו כזה. כן? הם יושבים עטרות בראשיהם. מה זה העטרות האלה? זרים של עלי דפנה, כפי שהם מקובל בזמן העתיק, שעבדים משוחרים היו שמים זרי דפנה בראשיהם. שאלה, מי שילם להם על כל הארוחות האלה? בעל הבית. כלומר, יש 10 ימים שבהם אתה לא עובד אף אחד, וגם לא עובד לפרנסתה, מישהו דואג לך. זה 10 ימים של חירות. וזה בדיוק ההזדמנות לעשות תשובה בהם. כלומר, אנחנו פה מבינים מתוך המקורות לפי זה, שמה שמתחיל בראש השנה הוא תהליך של שחרור. ומתוך השחרור הזה, האדם יכול גם לתקן חטאים של העבר, אם הוא גם מעוניין בזה. כפי שכתוב בכמה מחזורים עתיקים, היה כתוב, מחזורים של יקים, נהגו לעשות תשובה, בעשרת ימי תשובה. כלומר, 10 ימי תשובה הם ימים של תשובה מצד עצמם. אתה רוצה אולי להצטרף אל הטרם מלא הרכבת נוסעת, זה עדיין בלי תשלום, אתה יכול לעלות, לעשות גם כן משהו לטובת החטאים שלך שאתה רוצה לתקן אותם, אבל זה רק בדרך אגב. עכשיו, אני רוצה פה להבין משהו נוסף. למה צריך לחכות 10 ימים עד יום הכיפורים? אולי היה אפשר לעשות ראש השנה ויום הכיפורים באותו יום. זה היה פשוט. יותר קצר, גם לא, זה לא היה מצריך כל כך הרבה סליחות. הרי אני מקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא ביום הזה, והמלכות מביאה לי חירות. כי הרי, איך אמר רבי יהודה הלוי, עבד השם הוא לבדו חופשי, ומתוך שאני מקבל על מלכות שמיים, אני יכול גם, באותה הזדמנות, לתקן את החטאים. ואז גם לא נצטרך להוציא כל כך הרבה כסף על הסעודות של ראש השנה, כי אנחנו נצום באותו יום. ראש השנה ויום הכיפורים ביחד, למה צריך 10 ימים? כי נראה ש10 ימים האלה, הם באים לעשות איזשהו שינוי, איזשהו סוויץ' בתוך הנפש. מהו? בראש השנה יש הלכה שאסור בתכלית האיסור לומר וידויים. אין וידויים בתפילה של ראש השנה. גם חטאים. משתדלים מאוד לא לדבר על חטאים בראש השנה. אבל אני לא מבין. אני כבר כמה ימים לפני זה, אם אני אשכנזי, התחלתי שליחות כמה ימים, ספרדי חודש שלם, אנחנו כל הזמן מדברים על החטאים שלנו. פתאום מגיע ראש השנה, אומרים, תפסיק. אל תדבר על זה, תמשיך אחר כך. בצום גדליה, מרשים לך להמשיך לדבר על החטאים. אבל אני לא מבין, אני בראש השנה, אני הולך לעמוד בדין. אם אני לא אעשה תשובה עכשיו, והתשובה כוללת גם וידוי, אני עלול להינזק מאוד. אולי תרשו לי בכל זאת, תגיד לי, וידוי אחד, בבקשה. לא, אתה לא יכול להגיד לי. אתה צריך עכשיו לקבל מלכות השם. מה הבעיה בזה? כי להתוודות זה גם חטא. נכון, יש מצוות וידוי, כן? אני לא בא לבטל את זה בכלל. אבל צריך לדעת שכאשר האדם מתעסק הרבה בחטאים שלו, באיזשהו מקום זה מקטין את קומתו. זה הופך אותו לקטן. במה אתה מתעסק בזמן האחרון? בחטאים שלי. אתה לא מתבייש? אתה לא יכול להתעסק בדברים קצת יותר חשובים מאשר החטאים האישיים שלך? אתה יודע כמה אנשים זקוקים לצדקות שלך, לטיפולים שלך, למסירות נפש שלך, ואתה עכשיו הולך ומטפל בבעיות האישיות שלך. כן? אתה הולך לפסיכולוג? איזה פינוק. כן? עם ישראל אין לו זמן לדברים האלה. אבל אין ברירה, יש חטאים, אסריכים. אבל אומר הרב קוק, בספר אורות התשובה, צריך לעשות תשובה על התשובה. כלומר, התשובה היא תהליך הכרחי שיש לו נזקים, ואת הנזקים צריך לתקן. צריך לעשות תשובה על התשובה. אני ראיתי לזה, אגב, ראייה מפורשת בהלכה. אני שמתי לב שבמוצאי יום הכיפורים, מישהו יודע מה עושים במוצאי יום כיפור? אוכלים. אני ראיתי אנשים במוצאי יום כיפור, הם אוכלים. ואני תמיד שאלתי את עצמי למה. כי אם נאמר שזה בגלל שרעבים, זה באמת לא סביר בכלל, שהרי אני ראיתי שרוב האנשים במוצאי יום כיפור אינם רעבים. באמת, זו חוויה כל כך נישאה וכל כך נפלאה יום הכיפורים, שאנשים לא רעבים. אלא מה? תגיד בגלל שנגמר הצום. אז אם נגמר הצום, תיקח קרקר, תפתח קופסת טונה, תיקח קצת, שני זיתים, שלושה כדי שלא יהיו זוגות, וזהו. אבל לעומת זה, הרמ"א כותב מפורש, שצריך לעשות שולחן של שבת, עם מפה לבנה, יין, בשר, חלות טובות. יש אפילו כאלה שמניחים חמין 24 שעות, מתחילת יום הכיפורים ועד סופו, ואוכלים את זה במוצאי יום הכיפורים. אז יש כנראה משהו אחר, זה סעודת מצווה. אבל אני לא מנתי, יום הכיפורים חינך אותי לזה שזה טוב לצום. זה בדיוק מה שרוצים שאתה לא תחשוב. זה לא טוב לצום. אלא מה? זה הכרח. זה בגלל שצריך לתקן חטאים. האחיזה של החומר עליך היא אחיזה חזקה מדי. בגלל זה אתה נופל לחטאים. אז אומרים, יום אחד תראה שאתה משוחרר. תראה שאתה בן חורין באמת. אבל אל תתמכר לזה. דווקא אם חזרת בתשובה כראוי, המבחן האמיתי של התשובה זה שעכשיו אתה מסוגל לאכול ולאכול טוב ובשמחה. לך אכול בשמחה לחמך, אומרת בת קול במוצאי יום הכיפורים. יוצא לפי זה שכל המטרה של הצום של יום הכיפורים זה הסעודה של מוצאי הצום. בסדר? צריך לדעת את זה. עכשיו לפי זה אני רוצה להגיד. יוצא שכאשר אני מתעסק בחטאים שלי, יש איזושהי הקטנה של הקומה שלי. אני הופך להיות קטן. אין ברירה. עשיתי שטויות, צריך לתקן. אבל זה גורם, אם אני כל הזמן אעסוק רק בזה, התשובה שלי תהיה תשובה של קטנות. לכן אומרים לי באמצע ימי התשובה, לעצור לרגע ולהפסיק להתוודות, ולחשוב רק על דברים גדולים. בוא תטפל בתיקון עולם במלכות שדי, בריאת העולם, מעמד הר סיני, קיבוץ גלויות, שופר של תחיית המתים. זה דברים מעניינים, כל הדברים האלה. זה באמת גדול. מה עם החטאים שלי? אין לי זמן לחשוב על זה. אני עכשיו חושב על דברים גדולים. אחרי שהתמלאתי, מילאתי את הבטריות של הגדלות, של האהבה בראש השנה, אני עכשיו בקלות יתרה יכול לגשת אל ימי התשובה שדורשים יראה. יוצא שאני בראש השנה חוזר בתשובה מאהבה, כדי שהתשובה מיראה ביום הכיפורים תהיה מוצלחת. עד כאן מובן? אז אני עכשיו הולך לסבך קצת. עד עכשיו זה היה מבוא. ויש לכם בוחן על כל מה שנאמר עכשיו. עכשיו, מגיעים ליום הכיפורים, מה העבודה המרכזית של יום הכיפורים? תיקח שני גורלות ותלך לטיל. לטיל גורלות, גורל אחד לשם, עד עכשיו לא הזדזעתי. עכשיו, המשך הפסוק, וגורל אחד לעזאזל. כל אדם שיש לו לב יהודי טהור ואמונת ייחוד אמיתית שקורא את שמה בוקר וערב, לא יכול שלא להזדעזע כשהוא קורא גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. איך אפשר לקבל דבר כזה? אז מה, יש חלק מהמפרשים ולא מן הקטנים שכדי לפתור את המבוכה הזאת אמרו עזאזל. עזאזל זה מקום, יש מקום שקוראים לו עזאזל, ארץ צוקים, והביאו כמה ראיות לזה, כן? שעזאזל זה מקום כזה נורא ששם זורקים את השעיר מן הצוק, עזאזל. אבל זה לא נכון. כי אם זה כך, היה צריך לכתוב גורל אחד למזבח וגורל אחד לעזאזל. אם דובר על מקומות, אלא מה? גם השם הוא מקום, מקומו של עולם, גם מקומו של עזאזל. אז זה גם לא עובד. אלא מוכרחים אנחנו לומר שעזאזל זה באמת עזאזל. דהיינו, הכוח הקוסמי של הרע, והכוח הקוסמי של הרע מפיל אותי אל חטאים. החטאים, היצר הרע זה לא מתחיל ממני. זה משהו הרבה יותר גדול ממה שחשבתי. חשבתי בהתחלה שהיצר הרע זה רק בי, באדם. אם זה רק באדם, פשוט צריך לעשות ניתוח להוצאת יצר הרע. אבל היצר הרע הוא נמצא במכלול של ההוויה כולה, בברבריות של הטבע. ושם באמת רואים במקומות שאין הציוויליזציה שולטת שם. הכל מלא צוקים אימתניים. ולוקחים חיה משתוללת, את השעיר, ובאופן ברברי משליחים אותה אל הצלעים. תדעו לכם שכשאנחנו נחדש את זה במהרה בימינו, אמן אינשאללה, יהיו אוהלים בדרך לעזאזל של מפגינים מהחברה של תנו חיות לחיות, והחברה להגנת הטבע, ונגד צער בעלי חיים וכו'. השעיר לא יעבור. שלא לדבר על כל הפפרצי שיהיו שם, על כל פנים, ובכל זאת אנחנו נזרוק אותו. אבל צריך להבין, העזאזל, מה? זה, זה, זה כוחות אדירים שמפילים את האדם, והם עומדים מול השם. אחד לשם, אחד לעזאזל. כשאני חושב על זה, אני מתייאש. אני אומר, רגע, מי יכול מול העזאזל לעמוד? נכון, יש השם, אבל יש גם עזאזל. אבל מה צריך לחשוב רגע? מי ציווה עליי לפרנס את עזאזל על ידי השעיר? השם, יפה. אז אם ככה אני מבין שכל הכוח של עזאזל זה ממתנגדו, מאת השם. אז בעצם מתברר שלעזאזל אין כוח. אז בעצם זה הניצחון הגדול של אמונת הייחוד. אמונת הייחוד של היהדות מוכרחת לכלול בתוכה את פרנסת העזאזל. אם היא לא תכלול, יום אחד לפחות, אמנם במקום רחוק, מסיבות פדגוגיות עושים את זה, אבל אם היא לא תכלול איזושהי הזנה לכוחות הרע, אז זה יהיה פגיעה באמונת הייחוד. לכן אפשר לומר, ביום הכיפורים, זה היום שבו מתברר שאין בעזאזל כוח. כמו שאמר שלמה המלך במשלי, אם רעב שונאך, האכילה הוא לחם, ואם צמא, אשקה הוא מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. עכשיו אני מבין מדוע אמרו חז"ל, שביום הכיפורים השטן לא שולט. אגב, יש הוכחה למה שהם אומרים. השטן בגימטריה? יש פה מגמת מתמטיקה מתקדמת או לא? טוב, 364. מה ההפרש בין 364 ל-365? אחד. אחד. זאת אומרת, יש יום אחד שבו השטן לא שולט, וזה יום הכיפורים. אז דווקא ביום הזה, איך הוא לא שולט? כי אנחנו פרנסנו אותו. יוצא לפי זה שאנחנו נאבקנו נגד הדואליות של העולם ונגד הדואליות של נפש האדם ביום הכיפורים. כן, מה? יום הכיפורים זה לא בשנה של הירח. הרי שנת הירח היא, אמרנו, 355. אתה מוסיף עוד 10, ויש לך 10 ימי תשובה. נכון? אז זה בסדר. יצא בסדר, נכון? טוב, עכשיו, מה? למה מה? למה לא מאכילים את הזזל כל השנה? כי זה פדגוגית לא יפה, וגם אתה לא רוצה לתת לו יותר מדי כוח, אבל המקובלים מצאו לך איך להזין אותו כל שנה, כל השנה. מים אחרונים. מים אחרונים, המקובל, הרי אתם יודעים, לפי הנגלה, אדם שיש לו ידיים מלוכלכות, צריך לשטוף את הידיים כדי לברך ברכת המזון. אז צריך הרבה מים. המקובלים אמרו, לא, לא, לא. צריך לתת מעט מים בקצה הציפורניים כדי להזין את הסתרה אחרה. זה הזזל. לכן, מכאן המצווה לעשות קצת בוץ על קצה הציפורניים, בסוף הסעודה, למי שנוהג. אני לא נוהג. עכשיו, אז מצאת. עכשיו, בואו נעשו לעניין. יוצא לפי זה שביום הכיפורים אני נלחם ביצרה דעבודה זרה. מה שמביא אותי לחתו, זה בעצם אל זר שבקרבי. זה סוג של עבודה זרה, להיכנע ליצרה. אבל, וכדי להילחם בעבודה זרה, אני זקוק ליראה. בראש השנה לעומת זה, אני זקוק לאהבה, לפי מה שאמרנו. מהו היצר הרע מהו היצר הרע שהאהבה נלחמת בו? אני חוזר על השאלה המעמיקה. מהו היצר הרע שהאהבה נלחמת בו? השנאה, יפה, מה הקצה של השנאה? שפיכות דמים. יוצא לפי זה שאני מנצח את בעיקר, המשימה העיקרית שלי בראש השנה זה הכעס. הכעס, שפיכות דמים, כל מה שבי בוער. אני מתקן את זה על ידי ריבוי אהבה בראש השנה. יום הכיפורים נגד עבודה זרה. עכשיו, מי מבין האבות הייתה לו משרה של לוחם בעבודה זרה? אברהם. אז מה אתם משאירים ליצחק? שפיכות דמים, נכון? אגב, שמתם לב שהדמות המרכזית שמוזכרת בראש השנה זה דמותו של יצחק אבינו. וביום הכיפורים, לפי זה אברהם אבינו. כלומר, הניסיון של אברהם זה לעמוד במשימה של יראה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, והמשימה של יצחק זה לעמוד במשימה של אהבה. אין זה שהוא מוכן להקריב את עצמו, זה אהבה. אבל ריה, כמה אבות יש? אז ריה, לא השארנו כלום ליעקב. טוב, תשאירו לו איזה יצר הרע להתמודד איתו. סוכות, זה יצר הרע? סוכות. גילוי עריות, יפה. כלומר, בסוכות הרי וילך עשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, אחרי ששלחנו את השעיר לעזאזל, ויעקב נסע סוכות. ויבן לו בית ולמקנו עשה סוכות. אבל מהו הממד העיקרי של הנפש בחג הסוכות? השמחה. יפה. אומר רב יהודה הלוי בספר הכוזרי, במאמר שלישי שכבר יצא עליו פירוש, אז הוא אומר שיש שלושה שורשים לעבודת השם. האהבה, היראה והשמחה. מדוע האדם נופל לגילוי עריות? אתם יודעים למה אנשים נופלים לגילוי עריות? מאיפה בא יצרה דעריות באדם? מזה שהאדם לא שמח. כיוון שאין שמחה באדם, אז הוא מחפש סיפוק מיידי, שהוא מאמין שיקנה לו שמחה. בעוד שמצד האמת, אין זה מקנה לו אלא ייאוש. כי אין לו אהבה, אין לו שמחה באמת. לכן, על מנת לתקן יצרה דעריות, בחג הסוכות יש 7 ימים של שמחה. שהם ההשלמה של הכפרה שמתחילה בראש השנה, דרך יום הכיפורים, ועד סוכות. ברור. ולכן, טוב, זה הדבר שצריך אולי פעם ללמוד, אולי בהזדמנות. אבל כיצד יעקב אבינו קשור במיוחד לחג הסוכות ולתיקון יצרה דעריות, הוא היה הרי מיתתו שלמה כידוע. אני רוצה קצת לחזור, ברשותכם, ליום הכיפורים. יש לכם זמן? קצת, נכון? קצת זמן, משהו. מה, איזה שיעור אתם מבטלים? טוב, לא משנה. אנחנו רואים ביום הכיפורים שיש עבודה כפולה. מצד אחד שולחים את השעיר לעזאזל. יש כוחות סוערים של הנפש שצריך להרחיק מעלינו. אבל יחד עם זה יש עוד שעיר, נכון? מה עושים איתו? הוא נעשה בפנים. והדם שלו ושל הפר מגיעים בסוף עד קודש הקודשים. יוצא לפי זה שיום הכיפורים הוא קיצוני לשני הכיוונים. הרי ביום הכיפורים אנחנו עסוקים, סתם יום אנחנו מקריבים את הקורבנות במזבח, מזבח העולם, המזבח החיצון שבעזרה. פתאום ביום הכיפורים אנחנו שולחים מישהו רחוק מאוד לעזאזל, וגם מישהו מאוד מאוד בפנים, לפני ולפנים מביאים אותו אל קודש הקודשים. מה רוצים לומר בזה? ברגע שאני מצליח לשחרר את עצמי מהכוחות הסוערים השליליים שבקרבי, ואני שולח אותם לעזאזל, אני זקוק גם להתחדשות. ואז אני לוקח חלק מהכוחות הסוערים האלה, השעיר השני הנעשה לשם, יחד עם הכוחות הפעילים שבי, הדם של הפר, ואני חוזר אל מקור החיים. במקום להקריב במזבח, אני לוקח חלק מן הדם, ואני מכניס אותו לפני ולפנים. ואז אני נשאר, אני כביכול תובל במקוריות שלי. כאן צריך להבין פה נקודה מאוד חשובה. אמרו רבותינו, עיצומו של יום מחפר. פירש רבנו הרב צבי יהודה קוק, מה זה עיצומו של יום מחפר? חזרתנו אל עצמיותנו זה המחפר. כי כל החטאים באים אליי בגלל שמשהו חיצוני, אני נתתי למשהו חיצוני לשלוט בי. אבל אם אני חוזר אל עצמי, אין חטאים יותר. ואז מתברר גם שגם החטאים לא היו חטאים. ולכן אני הולך ותובל במקור החיים שלי. זה בדיוק מה שעושים במקווה. אתם יודעים איך זה להרגיש במקווה. להרגשה נפלאה, רק מה אי אפשר להישאר הרבה זמן. אבל זה מזכיר לנו משהו. למה זה כזה נפלא להיות במים? כי זה מזכיר לנו את המצב הראשוני שלנו, כשהיינו עוברים ברחם של אמנו. כשהיינו עוברים, שם הכל היה מימי וכזה נחמד, בלי חטאים, בלי שום דבר. אחר כך יצאתי לכאן, התחילו הבעיות. לפתח חטאת רובץ. מפילים עליי תיקים. אבל לפני כן היה נחמד. אז לפעמים כשאני מסתבך עם החיים, צריך מדי פעם קצת לשוב אל המקוריות. עושים את זה גם במקווה, עושים את זה גם על ידי מקווה ישראל השם. שהקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל כמו שהמקווה מתאר את התמיד. טובלים בתוך האלות. ולכן שולחים לשם את הכהן הגדול, ואומרים לו, אל תשכח אותנו. בבקשה, תעשה טובה, אל תישאר תקוע שם. יש אמירה כזאת, שכאשר הכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, יש לו חבל קשור ברגלו. מישהו יודע איפה זה כתוב? במשנה? לא נכון. עוד הצעה? אל תפחדו. מה? בזוהר, נכון, זה המקום היחיד. לא כתוב לא במשנה ולא בגמרא ולא במדרשים, המקום בזוהר. שהיו קושרים איזשהו חבל דק ברגלו של הכהן. שאלה, למה? אז המיתוס שמתהלך בציבור הדתי, זה כי שמה הוא ימות שם ואז יוכלו למשוך אותו. לא היה ולא נברא, נית. כי הרי אם הוא מת שמה, דבר שמעולם לא קרה, אבל אם הוא מת שמה, אפשר להוציא אותו, יש כל מיני דרכים, וכי מקלות ספונג'ה חסרים לנו כדי להוציא כהן גדול שמת. זאת לא הבעיה. אפשר גם לקשור מקל במקל. ברור שזאת לא הנקודה. אלא כאשר יש לאדם חבל ברגלו, הוא זוכר שהוא צריך לחזור. מה שאין כן, אם הוא ייכנס בלי החבל, זה כל כך נחמד שמה. התפשטות הגשמיות שהאדם לא רוצה לחזור. אדם יכול להתמכר לחוויה הזאת, וזו חוויה של יום הכיפורים שאנחנו באמת מגיעים אליה באופן פרטני, גם אנחנו בזמן הזה, למרות שאין לנו בית. ולכן צריך לחזור. שימו לב דבר מאוד מעניין. מהו הרגע השמח ביותר ביום הכיפורים? לא הזמן שבו הכהן נכנס אל קודש הקודשים, אלא כשהוא יוצא. אנחנו שמחים שהוא יוצא. זאת אומרת, שלחנו אותך לשם, אבל לא בשביל הכיף האישי שלך. שלחנו אותך לשם כדי שתחזור אלינו ותאיר אלינו ממה שקיבלת שם. אפשר לומר, גם כשאנחנו נכנסים אל קודש הקודשים של יום הכיפורים, המטרה איננה הכיף הגדול שאליו אנחנו מגיעים בתפילות יום הכיפורים והטהרה של התשובה שיש שם, אלא ההערה, ההקרנה שאנחנו לוקחים משם אלינו לכל החיים של כל השנה ושל כל השנים כולם. אני חושב שזה יותר ברור. טוב, יוצא לפי זה שביום הכיפורים יש באמת חיבור עצום בין הקצוות של ההוויה, בין שורש השורשים של החיים, לבין הקצוות היותר רחוקים של החיים, דיינו העזאזל, ומתוך כך האדם מתאר את עצמו, ובאמת הוא נכנס לשמחה עצומה של תפילת הנעילה, שהיא התפילה השמחה ביותר בכל השנה כולה. טוב, תודה רבה על הקשבתכם הדרוכה. שנה טובה.